טוב, אנחנו נדבר קצת על המהות. אני מקווה שנשזור איזשהו מהלך מסוים. אני רק מתנצל, מי שהיה אמור לבוא איתנו, הרב רלי אוסקס, שהיה קשור מאוד למפעל של יריחו, גם זכינו היום שליווה אותנו להתלוות עם אברהם קארו, הנהג שלנו. אחיו מיכאל קארו, הוא היה המנהל פה של הישיבה, מעמודי התווך של המקום.
היה פה ארוחת צהריים, היה פה הכל, אנשים נהנו פה חיים,
שתבינו. כן. ופעלו הרבה במסירות נפש, כמובן כל העקשנות של ארנה כל השנים, ליישב את המקום ולהחיות את המקום, זה תאום בכניסה עם הצבא כל פעם, זה מסובך, זה מורכב. פעם אחרונה היינו אמורים להיכנס פה בעמוד ענן, בדיוק פרץ המבצע של עמוד ענן, ולכן התבטל המבצע. יש סיפור ידוע על בחורה בשם חמדה שהכירה בחור בשם ישראל, וכן, הכירו זמן מסוים והחליטו להתחתן והתארסו, וכעבור זמן, ככה כמה ימים לפני שהחתונה, פרצה מלחמת יום כיפור, וצו 8, ישראל מגויס. מעלה, אל תדאגי, מכיר סיפורים כאלה, כמה סיפורים כאלה, גם של חברים של אבא שלי מלחמת ששת הימים, שיצאו למלחמה, ו... קיצור, הוא יוצא למלחמה, נלחם באזור הגולן, חרמון, מגיע יום החתונה, אמר, אל תדאגי, אני אגיע. מצא איזושהי הזדמנות להתקשר, לא היה פלאפונים אז, גם כשאנחנו היינו בצבא לא היה פלאפונים. פעם בשלושה שבועות היה מגיע איזה ניידת עם איזה משהו. נדבר עכשיו על יום כיפור. אני לא הייתי, ביום כיפור הייתי ילד, בבית ספר יסודי. אבל כן, והוא יוצא למלחמה ונלחם שמה, ומגיע הידיעה בערב החתונה שהוא נהדר. נהדר, כולם מתכוננים, הקלה מוכנה, כבר יש את הסמלת קלה והכל מוכן, ורק אחד חסר להגיע למקום הזה, מיהודהינו ישראל.
מה זה, הם התחתנו ביום כיפור?
מלחמת יום כיפור, מלחמה שפרצה ביום כיפור, והמשיכה עד הרבה זמן, מלחמה שהייתה קשה מאוד, אולי הנס הגדול ביותר, מלחמה הניסית ביותר שהיה בתולדות מדינת ישראל מאז קום המדינה, בגלל ששם מצבנו היה מבחינה אסטרטגית בלתי אפשרי מבחינה הגיונית לנצח. מעבר לכל האסטרטגים שבוחנים את המלחמה הזאת, זה היה בלתי אפשרי, כבר פרלשו, הגיעו לעומק השטח אצלנו, וחשבו שיום כיפור זה יום הכי טוב, כי אז כולם צמים, רק לא לקחו בחשבון, ברוך השם, כמו בעוד כל מיני מקרים, שזה הזמן הטוב ביותר לגייס את האנשים, כי כולם נמצאים בבית כנסת, הכי קל לתפוס את כולם ביחד, בישיבות, היה הזדמנות, שלחו אוטובוסים, מילאו את כולם והטיסו את כולם לדרום, זה הזמן הטוב ביותר. דרך אגב, רוב המלחמות והמבצעים בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, שימו לב, תמיד התחילו בשבת. גם לבנון השנייה, גם עופרת יצוקה. הכל, גם עמוד ענן, הכל התחיל בשבת, שזה כמה סיבות, אבל אחת הסיבות, לא מבצעית, אולי מבצעית, אבל לא... זה לא עולה בקנה אחד תמיד עם ההלכה, וזה צריך לבחון את זה. דנו על זה הרבה, בבית מדרש מולנו, על זה שמתחילים את זה בשקיעה, אז הכי קל לתפוס את כולם בבית. אנשים לא נמצאים בעבודה, כולם בבית, הכי קל לתפוס את כולם אז. ופורץ, קיצור, הבחור מיהודנו נעלם, נהדר, ומאז חזרה לשגרה, כבר אין סמלת קלה, הבחורה לא חזרה לרגילות שלה, היא התחילה להיות, להתנהג בצורה מוזרה, רוצה לשלוח אותך פסיכולוגים, דברת, תשמעי, זה בסדר, אולי אנחנו מנסים לברר מה קורה איתו, ונסות להרגיע בכל שיטות ההרגעה הידועות, והבן אדם לא מופיע, והיא מתחילה להתנהג בצורה מוזרה, מתבודדת, עזבה את החברות שהיה לה קודם, והיא התלבשה מאוד מוזר. קיצור, כבר אנשים כבר לא התייחסו אפילו למוזרות שלה, חשבו שכבר צריכה אשפוז, ואחרי חודש מגיעה הבשורה בחילופי השבועים וכולי, מגיע ישראל חזרה ומתכננים מחזרה את החתונה, חוזרת הסמלת קלה להתלבש וחוזרת לחיוניות הקודמת שלה, והכל חוזר לה, כן, אולם מלא פרחים, והכל חוזר למציאות הקודמת. כך בדיוק ארץ ישראל, כשעם ישראל ישב פה, הכל פרח, גדל, וברגע שאנחנו עזבנו את ארץ ישראל והלכנו לגלות, הארץ הזאת נעזבה, שוממה, בזלת, קוצים, מלאריה, ביצות, שיממון. אף אחד לא הצליח להתיישב במקום הזה. כל המסעות, מרק טווין, כן, הכפתור הפרח, השטור הפרח, כל המסעות שהיו פה, מתארים את ארץ ישראל כמקום שומם, עזוב, מלא ביצות. אי אפשר היה לחיות פה בכלל. גם כשהתיישבנו חזרה, ברוך השם, כשעם ישראל חוזרת לארץ ישראל, לפני, כן, 100 שנים, חוזרים לארץ ישראל, מיישבים אותה מחדש, ואז פתאום כל הארץ נראית, אנחנו כבר נולדנו למציאות שאנחנו עושים בכל מקום, שדות, מטעים, זה לא כזה פשוט למי שסיכל את האבנים האלה. מתיישבי הגולן הראשונים, רמת מגשימים, מגיעים להתיישב במקום, מביאים מומחים מכל העולם, מה אפשר לגדל במקום הזה? אמרו רק מטעי תפוחים, במקום הזה אפשר לגדל גדש, גדולי שדה, הם רוצים לגדל כותנה. אמרו לכותנה פה, אין לכם סיכוי, סוג האדמה לא מתאים, אין מצב, אי אפשר לסכל פה את הבזלת, הכל פה סלעים, אבל החבר'ה לא מתייאשים, מסכלים את האבנים, אחרי כמה שנים הגיעו לשיא ארצי בעיבול, הכותנה בגולן, וכן הלאה, כן, כשבאו להתיישב בגוש כתיף, חול וחול וחול, מה אפשר לגדל בחול וחול, כל טיפת דם, כל טיפת מים, יורדת מיד לתאומות, ואי אפשר בכלל, מה אפשר לגדל שם? מה אפשר לגדל? עלה הרעיון המבריק, הסייבר, כן, הגידול של, של הירקות תולעים בתוך הממות, שיטה מיוחדת שמציא אותה מישהו מקירת משה, יהודי נחה ברמה גבוהה, אבל הראש שלו ברוך השם עובד, וכפר דרום מתחילים עם המפעל הזה של הלי כתיף, והיום, ואחרי זה זה פרח שם וממשיך הלאה, והיום הרבה מאוד חקלאים מתפרנסים מהגידולים המיוחדים האלה של הירק ללא תולעים, עם השיטה הזאת. לצערנו, בשמיטה הקודמת היו גורמים דתיים שארץ ישראל פחות הייתה חשובה להם, ולכן ניתו ללמד את הירדנים איך לעשות את זה בירדן. שלחו את השיטה, אנשים שלמדו את השיטה בירדן לעשות את זה, לחכות את הגידול ללא תולעים, בשביל שיהיה לנו גידול ממקום שהוא לכל הדעות, לא מארץ ישראל, שיהיה אפשר לאכול ירקות בשמיטה. כן, זה יותר חשוב מההיתרים של היתר המכירה של הרב קוק, זה לקנות מהירדנים. אז החליטו לתת לירדנים את השיטה, וברוך השם, גם בעזה ניסו למד חלק מהזאתים לגדל את הירקות ללא תולעים. אבל ברוך השם, ירו משם קצת מה שירו, ואז צהל הפגיז עם מסוקים שם וחירר את החממות האלה, ומאלה כל הירקות האלה לא תולם שמשקיעו שם את הכל, הכל הלך להם כל הגידולים האלה ולא יצריכו לגדל אותם. דרך אגב, סיפר לי איזה יהודי במאה שערים שהייתי קונה ממנו שנים קמח למצות, שהקמח הרגיל שהאימא שלכם קונה בסופר, חסידי יוסף, אני לא זוכר את שמו הזה, יש לו שם מתחינה של קמח, קמח כמובן שמור, שהם קונים מהחקלאים קמח משעת קצירה, והרבה קונים מהם את הקמח למצות. ופעם במכינה ככה דיברתי עם הרבלי במאמר מוסגר, אמרתי לו, תשמע, הקמח הזה זה קמח שהוא בטוח מארץ ישראל, הרי 60% או 80%, לא זוכר כמה, מהקמח שאנחנו אוכלים היום ומהלחם, הוא לא מעבור הארץ, הוא לחם מחוץ לארץ, מגיע מאמריקה. רוב החיטה הישראלית שהיא משובחת מהמשובחות בעולם, היא יוצאת. אנחנו מרוויחים עליה הרבה יותר, כנגד החיטה שאנחנו קונים בכמויות הרבה יותר גדולות, דרך בית דגון בחיפה, מגיעה כל התבזורת של החיטה, ורוב החיטה שאנחנו אוכלים פה בארץ, היא לא מעבור הארץ. מתי פעם ראשונה אכלו מעבור הארץ, לחם מעבור הארץ?
אכלו מעבור הארץ בשנה
ההיא, פה כשנכנסו כאן, נכון? פה פעם ראשונה גידלו ואכלו מעבור הארץ, את החיטה מעבור הארץ. ואמרתי לרב אלי, זה אם ככה חיטה משובחת, תינוק לא מקבל דעת עד שתואם טעם דגן, טעם דגן זה חיטה מעבור הארץ, זה מכניס דעת. אם חסר דעת, כנראה שלא קונים חיטה, לא אוכלים חיטה מעבור הארץ. טוב, סיפר לי אותו חסיד שמה, שאומר, אתה מכיר אחד, זה רבי אלי קסלאסי, וזה אמרתי, כן, מכיר? הוא אומר, הוא אצלי קונה כל השנה, קונה אצלי את החיטה של השמורה הזאת של פסח, ובשביל לאכול חיטה מעבור הארץ. היה איזה יהודי אחד, שאמר, למה אנחנו קונים את החיטה הזאת כל כך ביוקר? אז זו חיטה שמשקיעים בה הרבה, והתחינה שלה יקרה, זה תחינה ללא לטיטה, ללא מים. זה עסק הרבה יותר מורכב לטחון חיטה כזאת ולשמר אותה כל השנה, שלא יהיה טיפת נוזלים שם. אז בואו נעשה שדות ברוסיה, שם לימדו שם ברוסיה, אמרו נקנה מהם חיטה, נעשה חיטה שמורה משעת קצירה שם, ומישהו שם השקיע הרבה מאוד כסף, עשו שם הרבה שדות, וברוך השם בא קור גדול ושדף להם את הכל, אומר לי אותו חסיד, הוא לא נראה בדיוק מהציבור שלנו, הוא אומר, אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את ארץ ישראל ואת החקלאים של ארץ ישראל, שדף להם את כל החיטה שם מהקור, וכן, שידפון זה שכל זה יוצא ריק בלי גרעינים, וברוך השם, אז הם הפסיקו עם הניסיון הזה. ו...
יש להם מים בלי סוף, יש שם נהר הבוג שחוצה את כל אוקראינה, שזה נהר פי מאה מהרוחב של נהר הירדן.
זהו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב את החקלאים של ארץ ישראל ודאג להם. האמת שכבר מכמעט בריאת העולם יש לנו את קין והבל. קין והבל נלחמים לפי אחד הדעות בחז"ל. על מה הם נלחמו? הרי לכל אחד יש חצי עולם. כל אחד ירש חצי עולם. על מה הם נלחמו?
על תאומה
יתרה
שנולדה
עם הבל. ברבות השנים מי היה? זה התגלגל דרך... דרך כמה אישיות אנונימיות, כשזה מגיע לפרשה שלנו, יש פה מפגש חדש בין קין להבל. מי הם? מי בא מקין? יתרו, חבר הקיני, נכון? בא מקין. ומשה רבנו, כידוע, משה, ראשי תיבות, משה שת הבל, משה הוא בא מהבל, באישיות שלו הוא גילם את הבחינה המיוחדת של הבל, יש אישיות שהיא מתאימה יותר למבנה של קין, זו אישיות מסוימת, מעריכים בזה הרבה מאוד בספרים, יש גם דרך פיזית לזהות בבן אדם, מי הוא מקין, מי הוא מהבל, והבל זה יותר אישיות מסוימת, שהם התכלית שלהם, אנשי קין יש להם תכלית מסוימת, ואנשי הבל יש להם תכלית מסוימת, והתיקון בפרשה שלנו, שאלתי השבוע איזה נהג הסעות, איך משה רבנו, בחיר הנביאים, מתחתן עם ציפורה, הבת של העובד עבודה זרה הזה, של יתרו, מישל, איך הוא מתחתן עם, 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 עם הבת של יתרו? אבל באמת, ציפורה במבנה האישיות המיוחד שלה, גילתה את, ואת התיקון של אותה תאומה יתרה, שהפעם קין נתן אותה להבל, יתרו נתן אותה את ביתו למשה. ואל משה לשבת את האיש, וזה בא לידי... מה? ויתן לו ציפורה ביתו, ואז בא הכל לידי תיקון בפרשה שלנו. כבר קין והבל, כידוע שקין הראשון בעולם ששאל להביא מנחה להשם, דרך אגב, יש מנהג ביריחו שאסור להירדם באמצע שיעורים. מי שלא מכיר את זה, אז שיעמוד. זה מנהג מקדמה דנה. עוד מתקופת יהושע, שיהושע ראה את המלאך עומד, ואמר לו, של נעליך מעל רגליך. הכהנים בבית המקדש היו הולכים עם יחפים, ולכן היו צריכים רופא מאיים שיטפל במאיים שלהם, בגלל שהיו הולכים יחפים, זה פגע להם במאיים, וגם בגלל שהיו אוכלים הרבה בשר, אז הם היו צריכים רופא מאיים. בינתיים בכותל צריך רופא שיניים. בשני וחמישי בעיקר. אז קין והבל מתמודדים. הראשון שקם בשעה בעולם להביא מנחה להשם היה קין. הראשון בעולם. פטנט רשום על שם קין להביא קורבן להשם. וזו זכותו הגדולה של קין. הוא מביא מנחה לקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, זרע פשטן. הביא פשטן, התכונה המיוחדת של הפשטן, מי שמכיר, ראיתם פעם פשטן גודל? אין פה אף אחד חקלאי. אז הפשטן, הם גודלים כלחים כלחים כאלה עצמאים, כמו כמו התירס, הם גודל כלחים עצמאים, כל אחד לעצמו, אינדיבידואליזם, שיטה מסוימת של הפשטן, יש לו תכונה מסוימת שכל אחד גודל לעצמו. בא הבל אחרי שרואה את קין מביא מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחל בהן, ויש דעות לכאן ולכאן. המלבים אומרים שאומר שכהבל, מה זה גם הביא גם הוא? הוא לא רק הביא מנחה להשם, הוא הביא את עצמו בתוך המנחה. כמו שאנחנו מקריבים קורבן, אדם היה אומר כאילו נעשה כך לחלבי, לדמי, וגם היום כשצמים, יש את הנוסח המיוחד שאומרים בתפילה, בסוף הצום, הופיע מסודרי הספרדים, כאילו נעשה כך, מעט את חלבי ודמי, וכך נעשה כמו קורבן, כן, ותרצני. אז הבל מביא את כולו בתוך הסיפור של המנחה. אבל מאיר הכלי יקר בשם צרור אמור, הערה נוקבת מאוד ובעל תעוזה גדולה מאוד, שקשה לומר דבר כזה הגדולי עולם, אבל הוא כתב, ואנחנו מצטטים אותו, הוא אומר שהוא הטיל ביקורת הבל, שהבל הביא אומנם את הבכורות צונו וחלביהם, והקדוש ברוך הוא שאל למנחתו, בגלל שהביא בכורות צונו וחלביהם, אבל יש לו חיסרון גדול מקין בזה שהוא לא הביא מעצמו ראשון את המנחה, אלא רק שראה את קין מביא את המנחה, הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלביהם. מתי אנחנו פוגשים עוד את המאבק הזה בין הצמר לבין הפשטים? זה הרי שעטנז. זה לא מתחבר ביחד, זה שתי שיטות. רק בשני מקומות מצאנו את הפשטן ואת הפשטן ואת הצמר מתחברים. באבנת של הכהנים היה גם פשטן וגם כשנולדו יששכר וזבולון, אומר המדרש, עד ההוא דכתיב צמר ופשטים יחדיו. החיבור בין זבולון ליששכר חיבור מיוחד, וכל אחד נושא תכונה מיוחדת של צמר ושל פשטים. ולא עלינו, כשאדם חס וחלילה הולך לבית עולמו, אז לוקחים אותו עם תכריכי פשטן ועליהם תלית, התלית שלו, נוהגים לחסות אדם בתלית שלו, וזה צמר ופשטן ביחד, אבל כבר הוא לא בין החיים, אז הוא לא מצווה בעניין הזה של צמר ופשטים יחדם. אבל בדרך כלל זה לא מתחבר, זה שתי שיטות. ראינו מנהיגי עולם שקשורים מאוד לצמר, רבי עקיבא היה רועה צאן, משה רבנו היה רועה צאן, יש עוד הרבה מנהיגים שקשורים יותר לבחינה הזאת של הצאן, הרחמים על הצאן, זה תכונה של מנהיגות. אבל יש גם תכונה של מנהיגות בצד של קין, באינדיבידואליזם הזה שמסמל הפשטן. איפה עוד מצאנו את הצמר והפשטן מתחברים? טוב, בארץ ישראל ידוע, למטר השמיים תשתה מים. לפני כמה שנים היה כאן בצורת גדולה, והיה כל מיני דיבורים, דיברו על שר החקלאות, ככה, והשימו ופה, ולא חשבו על הרעיון הזה של להתפלל טוב. אני זוכר בתור ילד, גדלתי ביישוב חקלאי, ואני זוכר כמה פעמים שהייתה בצורת רצינית, הגענו עד אמצע החורף וכמעט לא ירד גשם, היה מצב מאוד קשה, מי שחקלאי מכיר סופג את זה חזק מאוד, ואני זוכר שעשינו, הוצאנו ספר תורה לרחובה של עיר, התפללנו, בסוף אמרו שכולם מפסיקים את כל העבודה והכל, ועשינו יום שלם של תפילות. אני זוכר כמה דמעות ירדו לנו מהעיניים, יום שלם של תהילים ותיקונים בבית כנסת בתור ילדים. כן, עשו סיבובים עם הסוק, המקובלים.
הרב יהושע בן
שושן, זה אחר כך, כן. כן. והיה, כן, היה תפילות מיוחדות שאמרו סביב הכנרת. אני מדבר לפני כמה שנפני זה, אני זוכר, זה כולי כיתה זין, חט, והיה יום שלם, היה שמש יוקדת באותו יום, לא היה שום תחזית לגשם. סוף היום, אחרי יום שלם של תפילות, אחרי מנחה, יצאנו מבית כנסת, היה הכל אפור, יצאנו ממעריב, ירד גשם זלפות, רקדנו בחוץ ונרטבנו בגשם, ראינו בעיניים את מה שאנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם עושים את רצוני, יורד גשם, לא עושים את רצוני, לא יורד גשם. זה בכל ארץ ישראל, אבל במקום הזה, כיכר הירדן, כי כולם משקה, פה הירדן זורם, פה היה כאילו כמו הנילוס. כאן הגשם, המים היו בשפע. היו בשפע. והיה כאן תרבות מיוחדת של אנשי סדום. סדום והמורה ששלטו באזור הזה, כיכר הירדן, והם נמצאים באזור הזה, חמישה מלכים, מין ממלכה עצמאית כזאת, שלא קשורה לכל החלק של ארץ ישראל, והתנתקו מארבעת המלכים שישבו בעבר הירדן. ובעבר הירדן נראה להם הסיפור שם לא מוצחם ביניהם, שפה החמשת המלכים מתחברים קצת יותר מדי להנהגה של אברהם אבינו, ועוד אברהם אבינו הוא לא בדיוק שולח, אבל הולך ממנו נציג, לוט, לוט זה, כן, בארמית לטיה זה כללה, הולך למקום הזה, ומתיישב פה, ונהיה עוד השופט שלהם, באותו יום מינו אותו לשופט, ולא מוצחם ביניהם החיבור עם אברהם אבינו, וההשפעה של אברהם אבינו על הסביבה הזאת, ולכן הם מחליטים לצאת במלחמה, נגד החמשת המלכים, ארבעת המלכים נגד חמשת המלכים, ובעיקר על החיבור הזה עם אברהם אבינו. ולא סתם בחר את המקום הזה, כי המקום הזה היה מלא שפע, כן? ויש לאורך כל התנך כולו, אנחנו מוצאים תמיד את האנטיתזה של סדום מול
ירושלים.
ירושלים. איפה מצאנו את זה חוץ מבתורה? פסוקים מפורסמים. כן, הפטרה של שבת חזון דברים, קוראים את ישעיהו בן אמוץ, חזון ישעיהו בן אמוץ, אומר הנביא על ירושלים, על בית המקדש, כמעט כסדום היינו כאן לעמורה דמינו. יש פה תנך? ביחזקאל. תזכרו, כשארץ ישראל של אז לא ציירו אותה כמו היום, גם בתורה שימו לב איך שהתורה מתארת את ארץ ישראל, זה ארץ ישראל לא מתוארת כמו צפון שאנחנו מכירים, צפון דרום, אלא רואים אותה שוכבת, קדמה, ימה וקדמה, ימה זה מערב, קדמה זה מזרח, צפונה ונגבה, מצד ימין זה אזור דרום, צד שמאל זה אזור צפון. אומר הנביא ביחזקאל, לא משנה, אומר הנביא ביחזקאל, אני לא טועה בפרק ט"ו, כשהוא מבקר את ירושלים, כמעט היית כמו כי זה בישעיהו רבי חזקאל. מה היה החטא של סדום? מה היה רע בסדום? היו אנשים רעים וחטאים להשם מאוד. כולם מכירים את תיאור עם אותה ריבה, אותה שבאה כן, לתת צדקה לעני ומה קרה לה. אבל מאיפה זה לקוח כל הסיפור הזה?
בית ירושלים תורבתיה.
רק שנייה, זה תנך מסוג אחר, צריך בית ו', נכון?
לא,
זה אחרת
זה,
לאדם מודאי
כמשלם
את הרבותיה. לא, החותך על שמו לך. שנייה אחת. אני לא תנח קורן, שנייה אחת. נו, תמצא את זה בגולם. אחותך על גדולה, על שמאלך. יד אני ואביון לא החזיקה. אז אומר הנביא יחזקאל אומר על שומרון ועל ירושלים ועל סדום, אומר כמעט היית כמו אחותך, ירושלים כמו אחותך שיושבת על שמאלך. שבת על שמאלך שומרון ואחותך שנמצאת בסדום. ומה היה החטא של סדום? הנה, פשוט זה תנך מסוג אחר, אז אני מכיר את זה במיקום הזה. אומר הנביא, ותשחיתי מהן בכל דרכייך כמעט קט ותשחיתי מהם בכל דרכייך, כמעט עשינו יותר, ירושלים עשתה יותר גרוע מסדום. אבל מי אמר לנו מה היה החטא של סדום? זה שהיה פה כלכלה טובה, זה שהיה פה הרבה מים, היה הרבה חקלאות, היה פה עושר גדול, מאיפה אנחנו יודעים מה היה החטא של סדום? אומר הנביא, חיה אני נאום השם, נונה אלוהים, אם עשית סדום אחותך, עשתה סדום אחותך, היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותייך. הנה זה היה אבון סדום אחותך, גאון סבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה. היה פה עוצמה כלכלית וסגסוג שפע גדול, ויד אני ואביון לא החזיקה. אומר הנביא יחזקאל, כאן ראינו שהחטא של סדום, מגלה הנביא, היה באמת אופה מהשוואה של ירושלים מול סדום, והחטא של סדום היה שהיה להם אידיאולוגיה כזאת שמי שהקדוש ברוך הוא עשה אותו אני צריך להישאר אני, וככה הקדוש ברוך הוא עושה אותו וככה הוא צריך להיות וזה גורלו, ואם אני נותן לו צדקה אני הולך נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה הייתה האידליה פה. אני חושב שכל מצוות הצדקה עניינה שהקדוש ברוך הוא עשה את העניים עניים ואת העשירים עשירים בשביל שיתנו העשירים לעניים, ועל ידי העניים יזכו למה שזוכים, כן, יותר צדקה עושה אני שמקבל מהעשיר שנותן לו. כידוע גם המקום הזה יריחו, שזה כיכר, כן, ופה היה ממלכה של אנשים רשעים, חטאים להשם מאוד, ולכן לא סתם לא תעבור למקום הזה. אחרי זה יהושע בן נון, כבר הזכיר הערנה קודם, כשמוציא את הרי כתוב בחז"ל שכיבוש יריחו הייתה קשה להיכבש, הייתה קשה להיכבש יותר מכל ארץ ישראל, הייתה סגורה מסוגרת, אין יוצא ואין בא, רוחב החומה הייתה כגובה של החומה, תראו לכם איזה חומה רחבה הייתה פה, וכששקעה כל החומה, זה לא סתם איזה חומה כמו שירושלים ששוקעת, אלא גובה של החומה, אומרת הגמרא בברכות, פרק 9, זה הנס גדול, הגובה של החומה, והייתה גבוהה מאוד, כרוחבה, זה החומה עצומה, מקום סגור מאוד, שמור מאוד, והרשעות הגדולה של אנשי יריחו הייתה כזו שהייתה קשה מאוד להיכבש. ולכן יהושע שולח שני אנשים, מי הם היו?
כלב
פנחס וכלב, כן, נדמו לשני רוחלים, והם הולכים למרכז האזנות, איפה אפשר להזין הכי טוב? איפה אפשר להזין הכי טוב?
לבית איש הזונה.
אצל רחב, כן, כמו שהולכים לשם, מי שרוצה לדעת את החדשות, שילך למקווה, או לבן מיכל הערבית יצא מבית הכנסת, שם יכול לשמוע את כל החדשות. כולם שם מדברים על הכל. כן, שם אפשר לדעת הכל, והם הולכים לבית רחב. יש דעות בחז"ל שאישה זונה שהייתה מזינה, היה לה מקולת, לא משנה, זה המקולת ששם אפשר, כמה נפגשים כולם, ויש אומרים, גם נלך על זה כפשוטו, שם זה מרכז האזונות, וכן, השיא של הרשעות והאנשים הרשעים נמצאו שם. והם מגיעים לבית רחב. עוד לפני זה הסיפור עם המלאך שהוזכר קודם, שישוע פוגש את המלאך, אז המלאך אומר לו, של נעלך מעל רגליך, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, הקדוש ברוך הוא, כן, המלאך, כשישוע מתקרב, כשמשה רבנו מתקרב לסנה ורואה את הסנה בוער באש והסנה איננו קל, אומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא, ופה אדמת קודש הוא. ואומר המדרש הזוהר שיש שלושה הבדלים בין הסיפור של משה, הפגישה של משה בסנה, לבין יהושע המלאך. קודם כל, אצל יהושע כתוב היה עסקן, אצל משה לא כתוב היה עסקן, ואצל יהושע כתוב שאל נעלך. תומר, אני איתך, וחיביתי את הפלאפון. ואצל משה כתוב שען עליך, ופה כתוב אדמת קודש הוא, ואצל יהושע לא כתוב אדמת קודש הוא אלא קדוש הוא. ועומד השלם מביא את הזוהר הזה ושואל מה ההבדל ביניהם. אז משה היה איש קדוש כזה שחציו איש וחציו מלאך, נצטווה להתפשט משני הלבושים, גם מהלבוש הפיזי, הנעליים, וגם מהלבוש הגשמי, להתאר מבחינת מלאך, לצאת עם הנשמה מהגוף, וככה היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים וחוזר לגוף, להתלבש בגוף. אצל יהושע שהיה אונם אדם קדוש מאוד ובא ביתו של משה, נער לא ימיש מתוך האוהל, שזה הרבה השלכות, כי כששולחים את המרגלים אחר כך, מאוחר יותר כששולחים את המרגלים בעקבות השליחות המיוחדת ביריחו של פנחס וכלב שמגיעים לפה, אחד מהם לא ראו. את מי לא ראו? למה לא ראו את פנחס? מה? למה לא ראו את פנחס? היה שקוף. כתוב ותצפנו, לא ותצפנם אלא ותצפנו, רק אחד מהם הצפינה, השני היה שקוף. במה הצפינו אותם?
בתוך תיבה.
לא.
בכתיבה בשעטנז.
במה הצפינו אותם?
בצמר
פשתים. בפשתי עץ, נכון? פשתן, דיברנו על פשתן, נכון? הצפינו אותם בפשתן, בפשתי העץ, פה ביריחו. ואז בעקבות זה כל אחד מהשבטים, נציג של כל שבט, שולח מרגל לארץ ישראל, ושני שבטים, שני שבטים, ופחדו אבות השבטים, כן, האבות בעצמם, כן, ראובן, שמעון, לוי, יששכר, כשכבר אז מזמן הסתלקו מן העולם, פחדו שאותם שליחים לא יעשו את שליחותם כראוי, ולכן נתנו להם תוספת נשמה מהם, והתלבשו בתוכם עם תוספת נשמה מיוחדת. וכיוון שהם חטאו בשליחות, התוספת נשמה הזאת הסתלקה מהם. רק ללוי לא היה נציג, כי משה רצה לשלוח נציג משבטו, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תשלח נציג משבטך, אלא מהשבט שלך ילך יהושע. יהושע מאיזה שבט היה?
לוי.
מאיזה שבט היה יהושע?
אפרים.
ויהושע היה נציג של שבט לוי, גם זה מתואר בפסוקים, והולך בתור הנציג של משה. מה? נכון. לא, הוא היה בשני כובעים, גם נציג של אפרים וגם נציג של לוי. וכמה... היו 12 שבטים. יש 13 שבטים. אם מחשבים את יוסף, יש 13 שבטים. איך כתוב למטה אפרים? מטה משה למטה... מטה בנימין. מטה בנימין למטה מנשה. כי היה גם את מנשה וגם את אפרים, וגם כשמחשבים את יוסף, אז יש 13 שבטים. אז ללוי לא היה נציג, והנציג שלהם היה יהושע. יהושע היה משבטו, והקדוש ברוך הוא מוסיף לו יוד על שמו, יא יושיעך מצאת מרגלים. לא שהוא חשד בו שהוא חס וחלילה יחטא עם המרגלים, הוא היה נער ושימש אותו כל השנים ולא חשד בו חס וחלילה, אלא הוא נתן לו כוח מנהיגותי מיוחד שיוכל לעמוד נגד כל השבטים האחרים שרצו להרוג אותם, וברך אותו יא יושיעך מצאת מרגלים. וגם כלב הלך להתפלל על קברי אבות בחברון, ויחד עם הכוח המיוחד הזה הם מצליחים את הפירות, להגיע, להביא חזרה. אנחנו שבוע אחרי ט"ו בשבט מצליחים להביא את הפירות חזרה בארץ ישראל, ולהראות להם את הפרי ואת העץ שמחוברים כאחד. ארץ ישראל, מי שזוכה להגיע למדרגה של גן עדן יודע שהעץ והפרי הם אחד, כי היה חטא הארץ כידוע, שהקדוש ברוך הוא אמר לארץ לעשות עץ פרי עושה פרי, והארץ חטאה ולא עשתה עץ פרי עושה פרי אלא עץ עושה פרי. זאת אומרת שהפרי והעץ הם לא אחד, האמצעי והמטרה הם לא אחד. בארץ ישראל האמצעי והמטרה הם אחד. מה עושים המרגלים? מביאים אשכול ענבים לבד וזמורה לבד, נכון? את האשכול הביאו רק יהושע וכלב, בגלל שאומר הזוהר שכשהם יצאו מארץ ישראל הפירות נעשו להם יקירים, כבדים, כמו כדורי ברזל, נחתו להם על הרצפה ולא הצליחו להרים אותם, רק יהושע וכלב הצליחו להרים אותם.
כי הסמל של התיירות בארץ ישראל,
כן, זה התיירים עם וכמה נוסעים אותם? רק שניים. ויסעו במות בשניים. אבל רק יהושע וכלב, כי השאר לא זכו לזה, אלה והיו זמורה. ורצו להראות שהפרי והעץ הם לא אחד. לכן משה רבנו כששולח את המרגלים אומר להם, תבדקו את הארץ, היש בה עץ עם עין. האם זה מדרגה עדיין של עץ, או עם עין מדרגה יותר גבוהה, כן, עין זה למעלה מן היש, שהאם אנחנו מגיעים למדרגה של התעלות להבין שארץ ישראל, המטרה והאמצעים הם שווים. אומר הרב חרל"פ, שמי שיזכה בט"ו בשבט, במיוחד לאכול מהפירות הקדושים של ארץ ישראל, יודע שבארץ ישראל טעם העץ כטעם הפרי, ומי שלא זוכה לטעום שטעם העץ כטעם הפרי, אז הוא לא הגיע למדרגה עדיין של להבין. באמת גן עדן, כנראה שהמקור של גן עדן, זה חידוש שהתחדש לי השבוע. איפה זה גן עדן, הרב ערן? כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם, לקח את האדם והניח אותו, לקח אותו מהגן והניח אותו בעדן. מהיכן לקחו, שואל מדרש הגדול, לקחו ממקום המקדש, נכון? כי הפרות צבו מאפר שתחת המזבח, לקחו ממקום המקדש. והיכן הניחו? היכן הניחו? בירושלים. איפה זה ירושלים? ירושלים הקדומה, זו עיר דוד. נכון? שומע הרב ערן? אז מקום גן עדן זה עיר דוד.
איזה זכות יש לך,
רב? דוד אני אומר שזה כיפשו אותו. אבל באמת ירושלים היא המקום המקודש ביותר, והעיר השנייה בגודלה הייתה יריחו, ויריחו מושווה וקשורה מאוד לירושלים. באיזה הקשרים אנחנו מכירים את הקשר בין ירושלים ליריחו?
כהנים.
שמה הכהנים?
ביריחו היה
עיר הכהנים, נכון. מה עוד?
מה עוד?
קשור לעיזים. מתעדשות. כתוב שהעיזים ביריחו היו מתעדשות מהריח של הקטורת בבית המקדש. הריח של הקטורת של בית המקדש הגיע עד יריחו, כן? וכאן היו העיזים מתעדשות מהריח של הקטורת. מה עוד?
ואנשים לא היו מתבשמות.
מה?
ואנשים לא היו מתבשמות.
לא היו מתבשמות כי היה למריח של הקטורת מבית המקדש. מה עוד? מה? יפה. מה השם של יריחו? דרך אגב, גם קצת ארנה הזכירה את זה קודם, מה השם של יריחו? מה מזכיר לכם השם? איפה בא השם יריחו?
יריחו,
מה הקשר לירח? יפה. ירח.
דרך אגב, הירח גם משפיע על הגידולים של החממות. כשיש את הירח מלא, אז הירקות, סיפר לי את החקלאי, הירקות, הם מפשילים יותר מהר ומקבלים גם יותר טעם יותר טוב, ואז מוכרים אותם יותר זול. בסוף החודש המחיר עולה, כי הירח הוא
מוכרים אותם יותר מוקדם.
כן.
יותר מוקדם. נכון, כידוע פה יש חלק גדול מהגידולים בחממות, חקלאים פה מגדלים הרבה חממות בבקעת הירדן, ואחד הדברים שיודע כל חקלאי זה החוכמה להוציא את הפירות מוקדם ככל היותר לשוק. מי שמוציא את הפירות מוקדם גם זוכה במחירים הגבוהים של הפירות, ופה בבקעת הירדן ובערבה מוצאים את האבטיחים ראשונים וענבים ראשונות, הם מבשילים פה מהר בגלל החום, ואז הם מרוויחים את המחיר הזה בשוק. יש פה הרבה גם כן. דיברנו על יהושע, דיברנו על רחב, שהיא הדוגמה לתומה כן, שהיה פה לרישת הגויים. וברגע שמגיעים עם ישראל לארץ ישראל, ומגיע יהושע, הוא מוציא את התומה מארץ ישראל, מסלקים מפה את התומה, את הארץ הנשארת, מסלקים מפה את כל מי שצריך לסלק מפה. ויהושע בסוף ימיו אומר לבני ישראל, אם לא תסלקו את כל מי שבארץ הנשארת, שנשארו, איפה נשארו גויים בארץ ישראל? איפה נשארו? אחרי הרבה הרבה זמן. איפה נשארו גויים? איפה עוד? מקום מאוד ידוע. שהיה קשה מאוד לכבוש אותו. ביבוס, מקום המקדש. יבוס, מקום המקדש. דוד קנה את זה, דוד קנה את זה מהרבנה היבוסי, נכון? ידוע שדוד קנה את בית המקדש, מקום המקדש, מהרבנה היבוסי, קנה את זה בכסף מלא, גם את חברון קנו בכסף מלא, וגם את שכם, יעקב קנה במאה כסיתה, שחזל אומרים שעל זה, זה מקומות שאין להם פתחון פה לגויים, כי זה קנינו בכסף מלא, את מקום המקדש, נכון? ידוע למה נבנה של בית המקדש, שמעתי את זה מאבשלום קור, אז יש אגדה ידועה שהיו שני אחים, הרי היה שם גורן, נכון? שהיה להם שניהם, נאכלו את המקום. בלילה קמו שניהם, וזה אחד לא היה לו ילדים, אחד היה לו ילדים. אז זה שלא היה לו ילדים אמר, מה, אני צריך כל כך הרבה יבול. הלך ושם לאחיו השני, ואחיו קם באמצע הלילה ואמר, מה, הוא אין לו ילדים, וזה, אני אפצה אותו בזה שאני אשים לו עוד עומרים משלי. ונפגשו שניהם והתחבקו, ושם נבנה מקום המקדש. יש אגדה הפוכה, ששניהם בלילה הלכו ולקחו אחד לשני, אומרו, יש לו מלא ילדים, מה הוא צריך? אני אין לי ילדים, לקח לו, והוא השני לקח לו, ושם נבנתה, כידוע, גבעת רם. כן, זה נכון. הם פרסמו לפני כמה שנים, שיש שם, גבעת רם זה... מה יש בגבעת רם? חוץ מהאוניברסיטה העברית. בכנסת. אז לפני כמה שנים טענו בבית משפט העליון שיש שם הרבה לכלוך של עורבים, יש שם הרבה עורבים. בכותל יש כדוע הרבה יונים. כן. אז כן, ההכנות יש את ההכנות לכיבוש הארץ, פה היה קודם כל ברית המילה, כתיבת התורה על האבנים, האבנים שהעבירו אותם, 12 האבנים שהעבירו את הירדן, ואת הפסח הראשון עשו פה, ליל הסדר הראשון היה פה ביריחו, העומר הראשון, כן, עכשיו בגלל שיריחו היא כן, נקראת מול ירושלים, לכן ההתמקדות של הקדושה ממשיכה על המקום הזה, אבל כנגד אותה הקדושה יש גם את התומה הגדולה ואת הרשעה הגדולה של יריחו. כידוע, אחרי שנפלה החומה, אז היה איסור כן, לבנות את יריחו, נכון? היה חרם שלא לבנות את יריחו, אבל זה אני עונה עכשיו לרובן, איפה רובן? אני עונה לרובן, רובן שאל אם אסור לבנות את יריחו, איך הם מגיעים ליריחו, ואיך בנו אחר כך את יריחו, ואיך גרו פה אחר כך. שאלה נכונה, כי אחרי, היה אסור לבנות אותה, אבל הראשון שעבר על האיסור וכבר בנה אותה, מאז הותר החרם. הוא ראי לפני השם אשר יקים ויבנה את העיר הזאת את יריחו, ואחר כך, בתקופת המואבים היו פה נחלה בנימין. מה? עכשיו מותר לבנות את יריחו. עכשיו כן, עכשיו היא נשארת בנויה, כן. והעיר הראשונה שמסופר עליה כי נכבשה בידי ישראל היא יריחו, עיר התמרים בספר שופטים. ועד אכן אחר כך כשהם כן, המלכים והמון ויח את ישראל והרשו את עיר התמרים, כי הבינו שמפה הוא בן גירה משבט בנימין שבאו מהמקום הזה, נחלת בנימין, האזור הזה הוא שייך לנחלת בנימין כידוע, ובנימין אמרו כל מי שיבנה את בית הבחירה בחלקו אז הוא יטול דושנה של יריחו כפיצוי. וכיוון ששבט בנימין כידוע היה אומנם ירושלים לא התחלקה לשבטים, אבל ירושלים היא על גבול, על התפר בין בנימין לבין יהודה, והייתה יוצאת רצועה משבטו של בנימין, רצועה של מקום המזבח, שהתעקשו מאוד מאוד שהמזבח בית המקדש ייבנה בחלקו של בנימין. כן, הרי כשיעקב ובנימין נפגשים ויוסף נפגשים במצרים, בחרו על בית המקדש, בתי המקדש, בנימין התעקש על 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 בית המקדש שיבנה בחלקו, ולכן כיוון שהוא בנה נבנה בית המקדש בחלקו והוא זכה לזה, להתעקשות הזאת כפיצוי, הוא זכה לדושנה של יריחו, המקום המופלא הזה. במלכות אחאב שכפר, כן, היה שם כפירה באלוקי ישראל, ואז הם חיל בית האלי בנה את יריחו. חיל בית האלי, אתם זוכרים את הסיפור של אליהו בהר הכרמל? נכון? כולם זוכרים? נכון? שופכים מים עם נביא הבעל. כן? אם יהיה לכם פעם ויכוח בעוד כמה שנים כשתתחתנו, אז תגידו עם הבעל, לכו אחריו. אז קיצור, הם עשו פטנט, בואו נשפוך מים והכל יהיה בסדר. אז אליהו מנסה עם התפילות שלא יצליח להוריד אש, ואנחנו יש לנו פטנט, כמו אתם יודעים, כמו אצל חלק מהמקובלים שהם יודעים הכל, יודעים עליכם הכל, לא מקובלים, קבלנים. למטה יושב שם איזה מישהו עם מכשיר האזנה ומקליט אותך לפני זה מה הבעיות, ואז זה עולה למעלה. לא דבר, הם שמו שתול בתוך המזבח חיל בית האלי, והוא היה אמור להדליק את העצים ברגע שנביא הבעל התפללו. הוא ידליק להם, הוא התחבא בפנים בתוך המזבח, חיסו עליו את כל העצים והכל, והוא היה אמור, ככה יש לו כזה, כנראה ש... או במסירות נפש, או שעשה לו איזה מערת מילות, הוא היה אמור להדליק את העצים, ואז הכל ידלק, והם יראות שהבעל מנצח את תפילתו של אליהו הנביא. דרך אגב, ממה מוסגר, אני קורא, טוב, מה לעשות שאני מוקלט, יש כאלה שמקיימים את המצווה של אליהו בהר הכרמל בידו רב, שם אליהו אמר והיום הרשנו והישנו, אז טוב, אז יש כאלה שמסתמכים על הנביא, על השינה המיותרת, אבל הם החביאו את חיל בית האלי שם בפנים, והוא היה אמור להדליק את האש בפנים, אבל התפספסה התוכנית, כי בא נחש והקיש אותו ושם הוא מת. מה?
איך הוא בנה אחר כך את יריחו?
לפני זה. וכתוב בסנהדרין, הגמרא בתוספת בסנהדרין אומרת שיריחו כיוון שנבנית שום מותר לבנותה, ולא כעיר נידחת רגילה שכתוב עליה לא תיבנה עוד, אלא מותר לבנות את יריחו. ידוע. מה? אחרי שיהושע כבש את יריחו בגלל הרשעות של המקום הזה. כן. איך, דרך אגב, איך יהושע, איך הפילו את החומה? זוכרים כולם? עשו כמה סיבובים? כמה סיבובים? זה הפיל מחיצות.
כל יום סיבוב והלכו לישון.
ביום השביעי.
כבר מתים לראות מה יקרה. בואו, תחשו אותנו. מרוב המתח.
היה מחיצות גדולות כמו שאמרנו של גובה כמו הרוחב שהיה צריך להפיל אותם, נכון? לכן בעזרת השם כולם שהתחתנו, ספרדים לא כולם נוהגים את זה, רק המקובלים, אבל אצל האשכנדים נוהגים את זה, שצריך להוריד את המחיצות, ספרדים אין להם מחיצות, צריך להוריד את המחיצות לכן בחתונה נוהגים שעושים שבע סיבובים סביב הקלה, כן, להפיל את כל המחיצות, כמו בחומת יריחו, נכון? מה, החתן?
כי
אין
להם אשכנזים ערבים,
כי אין להם מחיצות.
אם החתן הוא שמן במיוחד, אז הקלה ואימא שלכם
כשפעל
בעלת
במה עושים שם. טוב, גם שמן האפרסמון, כדוע, כן, הקטורת הביאו מיריחו, משון הריח, וגם חור. כתוב שאנשים ישרים ותאורי לב הייתה, כן, הייתה פועלת קדושתה העצמית של יריחו. יריחו היה בה הרבה נפלאות גדולות מאוד, ולכן גם נקראת עיר התמרים, כן, כמו התמר שיש לו כזה נוף מיוחד. צדיק התמר יפרח. מי זה צדיק התמר יפרח?
קורח,
סופי תיבות. קורח. כתוב שלעתיד לבוא, קורח עתיד לצאת מן האדמה. נכון? אומרת הגמרא בקידושין, לתוספות בקידושין, כתוב, מזמור לאסף, תבוא בארץ שעריה, שיבר בבריחה, תבוא בארץ שעריה, שעריה של בית המקדש, תבוא בארץ. אז מה זה מזמור? אתה אומר שתבוא בארץ השערים, ואתה אומר מזמור? אומרת הגמרא, קינה מי בא אליי. קינה מי בא אליי, לא מזמור. נכון. אז מה אומרת הגמרא?
שעתידים לצאת מהמם.
מה המשל של תוספות?
זה אל תגזים.
משל לשפחה, ששלחו אותה להביא, לשאוף מים מן הבור. והלכה עם קד חרס. ונקרא החבל, נפסק החבל, ונפל הקד לתוך הבור. ואתה יושבת ובוכה על זה שהקד נפל לתוך הבור. אחרי זה הגיעה שפחת המלך עם קד זהב, ואמרה לה, כן, תקשרי את החבל, תורידי. אמרה, הזדמנות, נפסק החבל ונפל קד הזהב לתוך הבור, והייתה זו בוכה, זאת עם קד הזהב, וזאת עם הקד אחר שמחה. אמרה לה, מה את שמחה? אמרה, מי שירד לבור ויוריד עכשיו את קד הזהב, יעלה את קד הזהב עם הסולם, על הדרך יעלה גם הזה. אז מי שיעלה את שערי המקדש, גם יעלה את קורח, לכן צדיק התמר יפרח לעתיד לבוא קורח, כן, עתיד לצאת מן האדמה. כתוב שתפילת עלינו לשבח, תיקן יהושע בן נון, שלא שם חלקנו קיים ואנחנו קוראים משתחווים, עלינו לשבח, שלא שם חלקנו ואנחנו קוראים, הוא אלוקינו. אז ידוע שהוא תיקן אותה, איפה הוא תיקן את תפילת עלינו לשבח? ביריחו, נכון? אז כל המקום הזה של אוויר גילולים מן הארץ.
זה לא רחב אמרת?
מה? את עלינו לשבח?
כן. לא, לא
יום.
מה? כן. זאת אומרת, אנחנו מצטטים פסוקים גדולים באמונה שנאמרו לנו ממי? מרחב. מרחב. חוט השני שנקשר פה על על השרידים של החומש, דיברה עליהם ארנה, שנשארו, גם היו קושרים. איפה יש לנו עוד חוט שני?
בית המקדש.
בית המקדש, כדוע הסיר לעזאזל, צריך כהן מיוחד, כהן אמיץ, שילך הרבה ביום כיפור עד מחמס, עד מקום שנקרא עזאזל. זה כהן מכיניסט מיוחד, שהיה לו הרבה כוח ללכת בלי לאכול עד לשם ולזרוק את הסיר לעזאזל.
צחי כהן,
צריך כהן מיוחד. יש כמה כהנים במכינה שכמה קיבלו בני פעם אס-אמס, שתכו לי, זה ברכה, קדעתי עם אס-אמס, תלך לעזאזל. וככה ברגע הראשון יבלו אותה על כהן, שאל אותי, מה, למה שילך לעזאזל? אמרתי לו, זה זכות גדולה, כהן מכיניסט יכול ללכת לעזאזל, לזרוק את הסיר לעזאזל ביום הכיפורים. זה זכות גדולה, לא כל כהן זכה למלאכה הזאת, זה רק כהן מיוחד זכה לדבר הזה, לשלח את הסיר.
אותו כהן הנקרא איש עיתי.
כן, אפשר להתפלל כבר? הגיע הזמן? פיתום הקטורת שקשור למקום הזה, נראה מי ישתהל עכשיו. בכבוד, למנצח. שם ייחוד, נו. שר כוח לכולם על ההקשבה.
Oh, my God.
אמן.